אנחנו לפי מה שמסומן לי בפרק ח' פסקה ג' נקרא אותה, אנחנו למדנו חלק ממנה אבל לא גמרנו אותה, אז נקרא אותה שוב ונסביר בהמשך הדברים. כל חטא מדאיב את הלב מפני שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה, הוא מתרפא רק על ידי תשובה שזורח עליו בה אור השפע העליון של האידיאליות של הוויה, אשר להוויית המציאות. ובזה חוזרת ההשוויה הכללית והתאמה להוויה להופיע בתוכו ושעה ורפא לו. אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו, כי מיסודו של החטא ומתוכן מהלת הנפש, מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות הזורחת באור הישר האלוקי בכל המצוי והמאורגן באחדות וחיבור מעולה. ומפני זה אותם אשר נפשם רעה מיסודה ושורש החטאים כולה מונח בדעותיהם ובשאיפתם תכונת לבבם, הינם ראי העין אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור עד אין תכלית. הם הם המתרעמים על העולם ועל החיים, בעלי הציב ודתחול אשר לעגה מכל ההוויה וסחוק הכסיל אשר לא ידע להבין כי טוב השם לכל. אז אנחנו קצת הסתכלנו והסברנו פה. הפרק כולו, הכותרת שלו זה מכאובי החטא, יסורי התשובה או מרפא הערתה. התשובה היא תהליך לפעמים מייסר, או הסוף שלו, המקום שהוא מגיע אליו, הדברים שלהם בסופו של דבר חווים בתשובה, זה דברים מלכים והרגשה נעימה וביטחון והקדמה של כל הספר הזה שהרב כותב לרב ולתלמיד של הרב חרלף ששאל אותו למה הוא רוצה לכתוב, אז הרב כותב לו באיגרת על השמחה ועל הביטחון שהתשובה עושה לחיים. ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור תשובה מהיר בנשמתו. יש שמחה, שמחה אמיתית כאילו שבן אדם שם, אבל פה הרב מתאר את התהליך, את הדרך הראשונית. בן אדם נכשל, חטא, ראשית כל יש את החוויה של המכשול, של לא עמדתי בדברים שהצבתי לעצמי, זה סוג של אכזבה, יסורי מצפון, משהו לא בסדר. אבל הרב מתאר פה כל מיני סוגים של כאב. הפעם הראשונה ראינו, הפר פסקה הראשונה ראינו כאב שהוא בא מתוך זה שצריכים להתנתק מכל מיני חלקים באישיות שהיו רגילים לחיות בזמן החטא. ועכשיו אנחנו מתנתקים מהדברים הרעים, ועצם הניתוק הוא כואב, למרות שלא מתנתק מדבר רע, אבל ניתוק הוא מפריע לחטא. דבר שני שהרב כותב עליו בפרק פסקה ב' שהתשובה הבאה, התשובה היא כואבת בגלל שהנשמה מרגישה שיש לו איזה מין בגידה בעצם הנשמה. הנשמה נחרטת מפני שהחטא מכאיב אותה, שהוא נגד תנאי חייה. התנאים של החיים של הנשמה זה תנאים שבאמת מקושרים לנעימות האלוקית, לשלמות האלוקית, לגודל האלוקי, ושבן אדם על ידי החטא הוא חוסם את עצמו, הוא מנתק את עצמו, אז הוא כאילו מייצר איזה מין חסם כואב. עכשיו הרב מדבר על דבר שהוא קצת יותר כללי, שגם כן הוא יסוד ל, 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 לכאב לב בזמן שחותים בתשובה. והכאב, אומר הרב, שהוא סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. בן אדם, למרות מה שאנחנו בחוויה הראשונית שלנו, כל אחד נגמר, אתה, או אתה, 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 כל אחד או אחר, אף אחד איתנו מאיתנו לא שלם לבד. אנחנו, אם לא שיש את כל היחד, אנחנו כמעט שום דבר לא עושים לעצמנו, לא בעניינים גשמיים ולא בעניינים רוחניים. בעניינים גשמיים אנחנו כולנו נעזרים על ידי כל החברה כולה על מנת לעשות את מה שאנחנו עושים. זה שאנחנו יכולים פה לשבת עכשיו בשעת לילה לנוח, אנשים באים, אשרי מי שבא לפה עם המשך ארוחת ערב שלו. לא, אני מביא את זה רק כדוגמה. עכשיו תשאלו אותו כמה הוא עשה בשביל ארוחת הערב שלו. מה הוא זרע, מה הוא חרש, מה הוא זרע, מה הוא קצר, מה הוא סידד, מה הוא טחן, מה הוא דש, מה הוא בירר, מה הוא...
אנחנו
המאמץ לא נצלח. המאבק הגדול, המאמץ הגדול שלו זה שהלך עד חדר האוכל. וקצת דחף, ואחרי זה לקח לצלחת, וגם לא התעצה להביא את זה עד הפה שלו. יש פסוק, תמן עצל ידו בצלחת, ואל פיו לא יבינה. עצה לגמרי, שם תעד כבר בצלחת, אבל הוא מתעצל עכשיו להתאבט להביא את זה עד הפה. תמן עצל ידו בצלחת, ואל פיו לא יבינה. אז מה אני רוצה לבוא להגיד? שבאמת, מאיפה אנחנו אוכלים? מזה שיש מישהו שזורע ונוטע וחורש ומסדל, מזה שיש מישהו מארגן. כמה ידיים היו עד שאתם מקבלים את האוכל שלכם פה, וזה גם מורכב. יש דברים שהם גידולי קרקע, ויש דברים שהם עיבוד של גידולי קרקע. לחם זה לא רק גידול קרקע, זה לטחון אותו, לאפות אותו. ואחרי זה היה לכם גם איזה סלט עם כל מיני, זה כבר ממקום אחר. פיצה, אז זה גבינה, וואי. גבינה זה צריכים שזה פרה, ופרה זה כבר סיפור אחר, זה צריכים גם לחלוב אותה ולהתעסק איתה ולשמור כל כך הרבה אנחנו עושים עד שאנחנו בעצם שורדים את החיים שלנו. אם היינו אמורים כמו אבות 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 אבותינו, האדם הקדמון, אני זוכר ככה מצטלצל לשיר שהיו שרים פעם, קראו להם, היה בזמנו להקת הנחל. הצבא בכלל היו להקות בכל מיני מקומות, בכל מיני חילות. אז להקת הנחל הייתה איזו תקופה שהייתה מאוד מוצלחת. והיה שם באותה תקופה ביחד שם אורי זוהר, הרב אורי זוהר היום, וחיים טופול, ואושי כיופיר, וכל קיצר היה שם איזה הרכב מאוד מיוחד של אנשים מאוד מוכשרים בשירה, במשחק וכו' וכו'. אחרי שהם באמת השתחררו מהצבא, הם הרגישו שחבל לבזבז את המסות האלה של הכישרון, והם הקימו להקה שקראו לה להקת בצל ירוק. והם שרו כל מיני שירים. אז אחד השירים שלהם, אני זוכר שהוא היה שר על האדם הקדמון, הפרה-היסטורי, שחי לו במערות, צייר ממוטות ודינוזאורים, אני לא זוכר את ההמשך של הזה, הוא ככה, האדם הקדמון, הפרה-היסטורי, כאילו ככה. תראו לכם האדם הקדמון הפרה-היסטורי שחי לו במערות, שצייר ממות את הדינוזאור, ומאיך הוא חי. מאיפה הוא צריך לאכול, מאיפה צריך זום. אם הוא לא צד היום, הוא מת מחר. אם הוא לא ליקט איזה משהו שיחיה את האוכל שלו מתוך איזה צמחים שיש מסביב, אין לו מה לחיות. עד שהאדם למד את החקלאות המגדלת, לחרוש, לזרוע ולגדל אוכל, וואי, 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 ולייצר לעצמו תנאי חיים כאלה, זה לקח כל כך הרבה זמן, זה כזה. והיום אנחנו ברוך השם, מתוך השותפות הגדולה, יכולים לחיות את החיים שלנו, וזה מקדם את העולם במסות, בגלל שאנחנו יכולים עכשיו לשבת, לגדול, לגדול ברוח, לגדול בתרבות, לגדול באמונה, מתוך זה שבאמת החברה כולה היא באיזשהו מקום פרנסת אותנו, כמו שאנחנו מבטיחים לחברה לפרנסת אותה, והדברים שאנחנו עושים, הדברים שאנחנו נחייב וכו' וכו', אז יש איזו משותפות אדירה. זה בקטן, זה רק האנושות, אבל כל החיים כולם זה סוג של הרמוניה נפלאה. תחשבו איזה שותפות צריכה להיות בכל ההוויה כולה, על מנת שאנחנו באמת נחיה את החיים שלנו. מישהו שמייצר את החמצן, מישהו שמייצר את האוכל, מישהו שמייצר את החיים, מישהו שמייצר... וואי וואי וואי, זה משהו... כמו בגוף האדם, כל... כמה זה 10^13, אני חושב. 10,000 מיליארד תאים יש לנו ככה, לפי הנתונים של הביולוגיה המודרנית, וחוץ מזה יש לנו עוד איזה 100,000 מיליארדים של כל מיני בעלי חיים שנמצאים איתנו בתוך הגוף שלנו, בשביל שאנחנו נקיים את עצמנו. אם זה לא עובד בשותפות הרמונית, שום דבר לא עובד. זה בן אדם אחד. אבל גם כל החיים כולם, כל האנושות כולה, כל בעלי החיים כולם, כל העולם כולו, כל הקוסמולוגיה, כל מה שיש, הכל הוא משהו אחד גדול מאוחד. נשמה של בן אדם פרטי או רצון של בן אדם פרטי הוא מאוחד יחד עם כל הדבר הזה, שאתה מתנתק, זה כואב. הרב אומר שהכאב של חטא הוא בגלל ש... יש מגמה לעולם. יש כיוון לעולם. יש... קריאת כיוון אידיאלית, כלומר כל העולם כולו הולך להוציא מן הכוח אל הפועל איזה מין... עומק של, של, של חיים שצריכים להתגלות בעולם, כאילו האלוקות והטוב האלוקי עומד להתגלות מתוך כל מה שכל האנושות עושה וכל הדברים מוצאים מן הכוח אל הפועל. שבן אדם מנתק את עצמו מהזרם של הרעיוניות של הטוב היותר שלמה, של המוסריות היותר עליונה, של האידיאליות, של חיבור של כל החיים לכיוון הזה, וכאילו אתה חוסם לעצמך את, את העומק של הנעימות של החיים. כל חטא מדאיב את הלב מפני שהוא סותם את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה. בן אדם פרטי הוא מחובר להוויה כולה, משם הוא ניזון, משם הוא חי. משם הוא חי את החיים הארציים שלו, משם הוא חי את החיים הרוחניים שלו, משם הוא חי את החיים האמוניים שלו, משם הוא חי את החיים האידיאליים שלו, הוא כל הזמן מתמלא מתוך הדברים, משם השלמות, משם הטוב שלו, שם השמחה היותר שלמה שלו. אבל אם הוא חוטא, הוא פתאום מתכנס אל עצמו, לא ער לאידיאליות האלוקית שנמצאת בכל הוויה כולה, והוא חוסם את עצמו לתופעה הזאת. מתרפא הוא רק על ידי תשובה, כאילו החטא הוא מדאיב את הלב, זה סוג של מחלה, ויש לו ריפוי. שזורח עליו, מה זורח עליו? תראו, תשמעו את המשפט. מה קורה לבן אדם שהוא מתחיל לחזור בתשובה, שמזריח על עצמו מחדש את משהו לפני כן ניתק. מה זורח עליו? זורח עליו, בא, כאילו בא, על ידי התשובה, אור השפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות. זה משפט מאוד מורכב, מכיל הרבה תכנים פה. יש אור שפע העליון של האידיאליות אשר להוויית המציאות. המציאות נבראה משום איזה מין מחשבה אלוקית. אנחנו אומרים סוף מעשה ומחשבה תחילה. הרצון האלוקי לבריאת העולמות מונע על ידי איזה מין חשק אלוקי שאנחנו לא יכולים לדעת אותו, אם לא שמגלים לנו אותו דרך החוכמה הפנימי, דרך הרזים, דרך התורה. אנחנו מתוך כל הדברים ביחד מנסים להבין מה השם אלוקים רוצה מאיתנו. אבל מדהל לנו שהעולם הוא לא דבר שיכול להמציא את עצמו. יש בעולם דברים מתוחכמים. הדבר הכי מתוחכם שיש בעולם שאנחנו מכירים אותו עד היום הזה, הוא הבן אדם, המוח האנושי. איזה בן אדם יכול להמציא את עצמו? לעשות את עצמו. או לעשות את כל ההוויה שמסביבו, לעשות את כל העולמות. שום דבר לא אמר. רוב, אני יודע מה, גרמי השמיים היותר גדולים, הקוסמולוגים, מרחבי... גלקסיות וכל הדברים האלה, שהמספרים של הדברים האלה מבילים אותנו, הם כולם, אנחנו יכולים לראות שיש בהם איזו חוקיות פיזיקלית מופלאה וכל מיני דברים, אבל אתה לא יכול לראות שם יש איזו חוכמה פנימית. אבנים, אפר, סלעים, כמה אבן חכמה. אולי אם יום אחד נתכנס לתוך האטומים של האבן, נחשוב שאולי יש פה איזו מין חוכמה קטנה, אבל... ודאי שבאופן יחסי אלינו אבן מטומטמת לחלוטין. וגם אם תהיה אבן גדולה מאוד, היא תהיה מטומטמת יותר גדולה. אבל לא תתמלא בחוכמה. ואם תעשה אותה שאיזו גלקסיה שלמה, זה גלקסיה שלמה, שאין בה שום חוכמה, מתגלה בחוכמה אלוקית נפלאה, כל חוקי הגרביטציה וכל הדבר. אבל שם תחפש איזה מין חוכמה, איזה משהו, משפט אחד שישאיר לך את החיים, שום דבר אתה לא תמצא. אבל כל זה משהו מאוחד, והדברים האלה נוצרו של סוף מעשה מחשבה תחילה, שיש איזה מין מגמה אלוקית ביצירת כל העולמות. יש לייצר איזה מין שלמות אלוקית, איזה טוב מתגלה, איזה מין משהו שאנחנו יודעים שהוא אמור להופיע בתוך העולם כולו. ושהחטא של בן אדם פרטי הוא מתנתק מהאידיאליות שהיא יסוד כל המציאות כולה, אז חסר לו. יש שפע עליון. שפע עליון זה כאילו השפע שמזרים חיים לעולם. אנחנו חיים. והחיים שלנו באיזשהו מקום, מישהו משפיע אותם, מישהו גורם אותם. הביטוי שפע הוא ביטוי יפה מאוד. מישהו משפיע לנו חיים, אנחנו חיים את החיים שלנו, וחיים את החיים שלנו אנחנו מרגישים את החיים, חווים את החיים, יונקים את החיים, מקיימים את הגוף שלנו בתור משהו חי. יש איזה מין כוח שמי שמקיים את כל הדברים האלה. זה נקרא שפע עליון. אבל השפע העליון הזה יש לו אופי, יש לו צבע, יש לו מגמה, יש לו כיוון. זה לא משהו בלי מחשבה פנימית. יש איזו מחשבה אלוקית ביצירת כל העולמות כולם, כל הוויה כולה. יש איזו מחשבת בריאה אלוקית שהיא אידיאליות. אידיאליות זה כאילו גרימת הטוב היותר עליון להתגלות על ידי הטוב שמתגלה ומתעלה אליו, או על ידי שלמות שמשתלמת ועולה אליו, וכל מיני ניסוחים שאנחנו רואים אותם, שבעצם כל העולם אמור לגלות איזה מין טוב ולהמציא איזה טוב ולרומם איזה טוב, ולאחד את הטוב המוחלט עם הטוב המתהווה, ושניהם ביחד עושים איזה משהו. בכל אופן יש איזה מין מגמה מוסרית עליונה של יושר וטוב בתוך כל ההוויה כולה, והדבר הזה הוא מניע את כל המציאות מבחינת העומק הפנימי שלה. כשבן אדם חוטא, הוא מתנתק מהאידיאליות הזאת, והשפע הזה לא נכנס פנימה. אתה חוסם איזה צינור של משהו שצריך להיכנס אליך, אתה לא הולך קדימה. יש בהמשך תראו פסקה זין בהמשך הפרק. העולם כולו מלא הוא הרמוניה. הרמוניה, רב צדיה מביא למטה, התאמה. מתאים את עצמו לה, שכל הדברים יתאחדו אחד עם השני. ההתאמה המאחדת מפלשת בכל חדרי המציאות וחד גביה. כלומר, הדברים שמתאמים אותנו, מתאימים אותנו לחיות בעולם, כל חלקי החיים שלנו ממולאים עם יכולת התאמה כזאת. המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות, כאילו זה שיש לנו כוחות והרגשה של מוסר ותביעות חזקות למוסר, אינם נמשכים ובאים מהד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה, שכולם חודרים זה בזה, והנפש כולה היא מלאה בכולם, מאוחדת בכולם. כדי לייצר התאמה אתה צריך התחשבות. אם כל אחד מאיתנו היה מניע את עצמו על ידי רשעיו, על ידי רוע, אני קם בבוקר ואני חושב עכשיו איך לדפוק אותך, ואיך להרביץ לך, ואיך להרוג אותך, ואיך לגנוב אותך, איך לשדוד אותך, איך לקרוא לך את האוזניים, איך לנקר לך את העיניים, איך לשבור לך את השיניים. וכל אחד שקם בבוקר הולך ונזר ככה מכל המלאכי החבלה שמסביב ולא יודע איך יקיים את עצמו, איך אפשר לחיות ככה. אנחנו חיים מתוך חברה נעימה ביחד, יוצרים את הישיבה ואת האווירה בישיבה ואת החינוך בישיבה ואת החברות ואת הנעימות. הכל עוזר. שאתה מתנתק מזה, אתה מנתק את החיים שלך מכל הדבר הזה. אומר הרב, השלמות הזאת היא ההרמוניה, היא מאוחדת ויש התאמה, ושאתה הכל מתאחד, ומזה אתה חי, מזה אתה שמח, מזה אתה טוב. כשאתה מנתק את זה, אז אתה כואב, אתה עצור. לכן אומר הרב, אחרי שהבן אדם סילק את עצמו מהאידיאליות בגלל שהוא חסה חטא, והחטא הוא מנוגד לאידיאליות, האידיאליות זה לעשות טוב כל הזמן, והוא בחטא שלו השתבלל לתוך עצמו, התכוות לתוך עצמו ועשה דברים שפתאום אחרי שקרה שלא עשה לו. אז האידיאליות אשר להוויית המציאות נפגמת בגלל שלא מופיע דרכו, והוא מרגיש חיסרון ולכן הוא מתנתק. אבל שהוא עושה תשובה, חוזר את האידיאליות להוויית המציאות שלו. ואז באמת שב ורפא לו. וזה חוזר את ההשוויה, הכללית ההשוויה, כאילו הדמיון שלו לכל הדברים כולם, ההידמות שלו לכל הדברים, התאמה להוויה לפעיל בתוכו. ושב ורפא לו, פתאום הוא שב, וזה מתרפא מתוך זה שהוא מתחזק מחדש, הוא חי מחדש את האידיאליות האלוקית, ואת השפע האלוקי הוא מתמלא בעוז החדווה שבאה זורם לו מתוך המציאות האלוקית. אמנם, יסוד הצער שמדאיב את הנשמה שראינו לפני כן, את הלב, ורב קורא לזה לפני כן, מדאיב את הלב, איננו מעצם החטא בלבדו, כלומר, לא רק החטא הזה עצמו כאב לך, לפעמים החטא הוא יוצא לך הרגשה מאוד נעימה מבחינה גופנית או כל מיני דברים, אתה לא מרגיש שם כאב בעצם החטא לבד. אבל כואב לך החטא בזה שעשית דבר לא נכון, אבל יותר כואב לך מזה שאתה פתאום מגלה שהנפש שלך היא לא מחוברת בצורה מלאה עם ההוויה כולה. חסר משהו, חיים היום היום במושגים של היום, חסר משהו בסנכרון, משהו לא עובד ביחד. אתה מרגיש שאתה בעצם מבדל את עצמך מתוך האידיאלית האלוקית, וזה לא נעים להיות מחוץ לאלוקות, מחוץ להספגה של השפע האלוקי. אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא בלבדו. גם החטא הוא מצייר לפעמים, אבל לא רק מעצם החטא לבדו. לפעמים החטא מצייר אם זה חטא אדם מצפוני, אני יודע מה. גנבת למישהו משהו. לא חשבת מספיק. אחר כך אתה פתאום נכנס לחוויה של החיסרון שלו, אתה אומר, וואי, למסכן הזה פתאום רואה שאין לו. ואתה מתחיל לחזור בתשובה, אז מה, אחד החלק הראשוני שאתה עושה זה בעצם לנסות להרגיש, איך מרגיש זה את הכאב של מה שאתה החסרת לו עכשיו. לפעמים יש לך נדע מה, מישהו לקח לך את הפלאפון. הרים לך הפלאפון. עכשיו אתה מאוד רוצה אותו, פתאום אין לך, איך אתה כואב לך? אז הגנב, בהתחלה הוא גנב, עכשיו הוא מתחיל לחשוב, וואי וואי, מסכן הבן אדם הזה, לא נעים. עכשיו הוא מסכן סובל, כואב לו וכו'. אז זה סוג של מצפון, אז קצת לפעמים כואב. אבל זה רק בחטאים כאלה שאתה מרגיש חיסרות של מישהו. חטאים שהם סתם ככה מילואי כל מיני תאוות, לא תמיד אתה מרגיש חיסרות. אבל כואב לך זה שחטאת, וזה לא צריך להיות ככה, אבל עוד יותר כואב לך, אומר הרב. יסודו של החטא הוא מתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות. פתאום אתה מבין שהנפש שלך היא לא זורמת עם הרצון האלוקי שבעולם. וזה בעצם אתה מציב את עצמך באיזשהו מין פוזה אחרת, כאילו אתה נראה במקום אחר, אני לא הולך עם העולם, אני לא הולך עם האלוקות. זה לא טוב, אתה מרגיש שאני מנותק מהחיים היותר שלמים, היותר גדולים שצריך להיות בעולם, ואני לא שם, לא מחובר. הוא חי מתוך מהלך נפש שנעשה הפוך בסדר הישות. סדר הישות זה לזרום עם האידיאליות של האלוקות שמופיעה בעולם. האידיאליות של הוויית המציאות, השפע העליון שזורם בה, ובן אדם הוא לא שם, אז הוא פתאום מרגיש שהוא הולך לכיוונים אחרים. כי מיסוד החטא, מתוך מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר הישות, שהישות היא זורחת באור הישר האלוקי בכל המצוי המאורגן באחדות וכיוון מעולה, כאילו הישרות האלוקית היא מייצרת את כל המציאות כולה, וכל המציאות כולה היא חיה מתוך ההתאמה שלה. איך כתוב שמה? וצבא השמיים לך משתחווים. לך משתחווים כאילו מתאימים את עצמם לכל ההופעה האלוקית בעולם. פתאום אתה מרגיש שאני יוצר לעצמי איזה מין זרם חיים מנוגד. זו הרגשה מאוד לא נעימה, אני כאילו בורח מהחיים, מתוכן הפנימי שלהם, מאור היושר האלוקי שמצוי בתוך כל ההוויה כולה. ולכן זה באמת מאוד 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 מדהים, מאוד נחים. הרב עכשיו מצייר פה ציור שהוא ככה, אני חושב שכדאי לזה לדחות לפעם הבאה. אבל אני קצת ניגע בו. מפני זה אותם אשר נפשם רעה מיסודה, יש אנשים שהם רעים. לא מצאו בעצמם תכונות של טוב, התרגלו להוציא מתוך נשמתם את הדברים הרעים. וכל אחד מאיתנו יש איזה מין שאיפה של, 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 של רוע, יכול מונחת בעצם הבריאה, בעצם הבחירה. אחד הפרקים פה צריך להיות. יש פה אחד הפרקים שהרב כותב על הבחירה החופשית, ושבן אדם מתחיל לבחור ברע, הוא מעלה לעצמו את, את היסוד של החיסרון בחיים. הדבר הזה מאוד נחיב אותו, מאוד... טוב, נגיע לזה לאט לאט, נראה. בכל אופן, אומר הרב, שאם יש אנשים שבאמת הצד הרע של החיים מתגלה בהם יותר, שאיפת החורבן, שאיפת ההחרבה, היא הביקורת הלא בונה. יש בן אדם שכל הזמן מתמרמר על המציאות, יש דברים לא טובים בעולם, והוא כל הזמן כועס על הדבר הזה, והוא לא נותן לעצמו מספיק דין וחשבון כמה דברים טובים יש בעולם, כמה דברים טובים יש לו, אלא הוא כל הזמן רק מחפש מה רע בעולם, מה טובים ממנו, מה... כל מיני סוגים כאלה של דברים. אומר הרב, יש אנשים שיש להם תכונה של ביקורת, של רוע, של עצבות, בגלל שהם מרגישים שהם לא מחוברים. מפני זה אומר הרב, אותם אשר נפשם רעה מיסודה, ושורש החטאים כולם מנח בדעותיהם, כלומר, הדעות שלהם, המחשבות שלהם, התרבות שלהם, היא תרבות שלא מחפשת אידיאליות, היא מחפשת איזו נהנתנות או ביקורת או כל מיני דברים ככה שבורחים מהחיים. אותם אשר נפשם רעה מיסודה ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם ושאיפת ותכונת לבבם, הם תמיד רעי עין, אין להם סימפתיה. בכל דבר הם רואים רק רע, בכל אחד הם מוצאים רק חסרונות, לא יכולים להתחבר לדברים, לא יכולים לבנות, לא יכולים לייצר איזו הרמוניה. הכל אצלהם זה רק איזה מין סוג של ניתוק של רוע שהוא התפרדו כל פעלי אבן, כאילו הפרדה של בגילוי הרוע שכולו מראה לאחרים, לא נותן אפשרות ליצירה של משהו בונה ביחד. אינם ראי העין אשר העולם כולו נראה להם בצבע כל כך שחור עד אין תכלית, לא יכולים לראות מתוך האופי הרע שלהם את הצד הטוב של העולם, את השלמות של העולם, את היופי, את ההרמוניה, את הנעימות. הם מתרעמים על העולם, על החיים, כואב להם למה יש עולם, למה יש חיים, רוצים לאבד את כל העולם, רוצים להסתלק. בפרק השיעור הקודם למדנו על תפיסות עולם שלמות שנוצרות מזה שהחברה שואפת לאפס את העולם, בגלל שבעולם יש הרבה דברים רעים ורוצים שהעולם כולו יתמוסס, בתפיסות בודהיסטיות כאלה. היה הפילוסוף של הרוע והפילוסופיה הכללית, הרב מדבר עליו קצת בפרקי התור הכללי, שופנהויר, שהוא הסדיר בתיאוריה שכל העולם זה סוג של רצון רע שכל הזמן רוצה להשליט את עצמו על המציאות. אנשים כאלה הם לא רואים טוב, הם רואים רק את הדברים הרעים, הם לא רואים את הנעימות של החיים, את היופי של החיים, את השלמות של החיים, את ההערה של החיים, את השמחה של החיים, את החדווה של החיים. יש בעולם חסרונות שצריכים להתעלה, אבל הצד הטוב הוא הרבה יותר שלם, הבנייה היא הרבה יותר עליונה, אבל אנחנו צריכים לראות את האלוקות המחיה, את הכל ואת ההתאמה שלנו להרמוניה של כל הדברים האלה. אבל מי שלא נמצא שם, כל העולם נראה לו בצבע שחור. מתרעמים על העולם, בעלי הציבות את כל ה... בזוהר כתוב על מחלקים את האיברים בגוף, שכל עבר מייצר איזה תכונת נפש. שם כתוב שהטחול הוא יסוד לעצבות. אני לא יודע אם המדע היום יאמת לו את הדברים האלה, אבל ככה כתוב בזוהר, שהעצבות של הטחול מייצר עצבות. וכיוון שיוצר עצבות, אז אנשים צוחקים על ההוויה שהיא לא צריכה להיות, ויוצרים קריקטורות איך ההוויה צריכה להיות, ועושים את זה דרך צחוק ועיתול. אומר הרב שהצחוק שלהם זה צחוק של כסיל, של טיפש, שלא מכיר את הדבר. זה לא מתוך איזו עומק הסתכלות, זה מחולשה שלא יודעת לאחד את כל הדברים כולם. הם אלה אנשים הרעים, מתנתקים מההרמוניה, מתנתקים מהאידיאליות האלוקית, מתנתקים מאור השפע, מתנתקים מאור היושר והשמחה האלוקית של כל הארגון היפה של העולם, והם רק רואים את הדברים החסרים, ובאמת יש דברים חסרים, אבל העולם הוא לא שלם. כל אחד מאיתנו, בסך הכל של כל אחד, צדיק יסוד עולם, לא. בחור ישיבה, מחפש את הקדוש ברוך הוא, קם לתפילה, מתפלל וכו'. כל אחד יודע בעצמו כמה הוא רחוק משלמות. אני לא מלא מזה, אני לא מספיק שלם, לא מספיק יודע, אין לי כוח ללמוד כל היום, אין לי כוח להתפלל. יותר כיף לקום בבוקר, לישון בבוקר ולא לקום. וכל מיני דברים. אנחנו יודעים שאנחנו לא שלמים, אבל יחד עם זה שאנחנו לא שלמים, או כל כך שלמות יש לנו, או כל כך דברים טובים יש לנו. עכשיו שאתה מסתכל על עצמך, אתה יכול להסתכל כל הזמן על הביקורת של מה שעוד חסר לך, ולעשות את עצמך עצום וממורמר. אתה יכול להיות, אני חי ברוך השם, שמח עם הקדוש ברוך הוא, מתפלל, שמח, שר, דבקות, איזה יופי. אפשר כל דבר להסתכל בכל דברים, בצורה כאלה, איך מסתכלים. אז אלה שיש להם יסוד רע בנפש, הם מנותקים כבר באמת מההרמוניה של העולם, והעולם כולו כבד עליהם בגלל שהוא לא, לא טוב, הוא לא הולך טוב, הוא לא הולך טוב לפי דתם. אז הם נקראים הציבות לתחול, יש להם אופי של עצבות. תראו בצו למטה בירה ד' עצבות המיוחסת לפי ספר הזוהר, אלא השפעתו היתרה של התחול בשאר גוף האדם. כאילו עצבות היא טובה במקום שצריך אותה. שכואב לך משהו, זה טוב שאתה עצוב. שמישהו בבית חולה, זה טוב שאתה עצוב, כיוון שזה מדרבן אותך להיבנות. שנפטר מת, זה טוב להיות עצוב, בגלל שאתה מרגיש שאתה, הוא היה קרוב אליך וטוב לך וכו' וכו', ועכשיו אתה צריך להשלים את הדברים האלה וכו'. אז יש קצת דברים בעצבות. אבל שאתה, השפעה יתרה של של העצבות, היא הורסת את הכל, ככה יש בזוהר פנחס, ותיקוני זוהר. לכן אומר אלה שמנסים עם אופי רע כזה, אשר לעגה מכל ההוויה, כלומר צוחקים על ההוויה, עושים מהרצאה קריקטורה, בגלל שכאילו צוחקים על ההרמוניה, זה שחוק הכסיל, שחוק הטיפה שלא יודע באמת להבין את החוקים האמיתיים של החיים, אשר לא ידע להבין כי טוב השם הכל, באמת כל העולם כולו נדחף על ידי הטוב האלוקי, להוסיף טוב, להגדיל טוב, להשלים טוב, וכל ענייננו באמת רק להגדיל את הטוב ומהטוב, אנחנו מתרפים והולכים טוב, יזכנו השם באמת להגדיל עד אין סוף. כל טוב לכולם.